אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב, פסח, בגה, דסטי, הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, אנחנו חוזרים מבין הזמנים הזה אל תוכניות, נעסוק בשבועות הקרובים כמובן בתשובה, באלול, במה עוברת הנפש כשהיא מתחילה תהליך כזה של קרבת השם ביתר סט, ביתר תשומת לב, מה אנחנו עושים בתוכנו כדי לעמוד שם בעוד חודש בעזרת השם בתפילה, נכונים יותר, זקים יותר, נקיים יותר, מוכנים יותר, אמרתי כבר? אבל היום נמצאת כבר כאן באולפן לידי הרבנית מירי כהן, כלתו של הרב שלום כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה, חכם שלום, שהלך מאיתנו רק עכשיו. אנחנו נדבר תכף, נדבר על האיש הענק הזה, על הבית פנימה, על הדברים של היום יום, של הדמעות, של ההתנהלות של האיש הקדוש והגדול הזה. יש סיפור אחד שזכור לי, שניתה בתוכי, בגלל שמדובר בכהן, בגלל שמדובר באדם שמברך, שהיה מברך את עם ישראל. זכור לי סיפור אחד מפעם, מתשובה של פעם, על סיפור בטח ידוע, של הרב שלום כהן זצ"ל נוסע באוטובוס למקום שאליו הוא היה צריך להגיע, ובדרך עולה מישהו אחר וממש כועס עליו ומדבר עליו לא יפה, ומגיעים אל המקום למחרת. ככה אני זוכרת את הסיפור. הפרטים לא כל כך חשובים, אבל מהותה של ההתנהלות של הרב הענק הזה היא החשובה. למחרת או בימים שאחרי, פתאום בתפילה רואה הרב שלום כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה, את האיש הזה שבדרך באוטובוס התחצף ודיבר לו יפה וממש התנהג בצורה שלא מתנהגים בה, ואומר לעצמו, עכשיו אני אעמוד בברכת הכהנים ואברך את האיש הזה. והרב שלום כהן מספר שם איך שהוא עומד ומתלבט עם תוך עצמו, ומדבר בדיבורים הפנימיים האלה שאנחנו מדברים אל תוך עצמנו. תכף אלול אנחנו צריכים הרבה הרבה לעסוק באני לדודי ודודי לי, מה אני נותן לאחר, מה האחר נותן לי, מה אני מול השם יתברך, מה השם בקשר שלנו איתו. ועומד הרב שלום כהן, הוא מספר על עצמו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא אומר, אני עושה חשבונות כאלה, ועומד ומברך, כמה שזה קשה לפעמים לברך ולסלוח ולהיות אדם נקי, דווקא מול אלה שהכי מעצבנים אותנו והכי מעליבים אותנו והכי עושים לנו קשה, מה גדלה האישיות שם. ועומד בברכת הכהנים, יודע שהאיש הזה נמצא שם במניין, ומברך ביודעין ובאופן צלול גם ובטח ובטח את האיש הזה. נדבר היום בראשיתו של חודש אלול על האיש הענק הזה שהסתלק מאיתנו, שרק עכשיו נגמרה השבעה. אז הנה, אז תהיה איתנו, כבר נמצאת איתנו הרבנית מירי כהן, שתדבר על חמי האיש הגדול והקדוש הזה. אומקה דליבה, בוקר טוב, כיף להיות איתכם שוב, כיף לחזור. אפרת ברזל, מתחילים. בוקר טוב, אומקה דליבה, אנחנו עם הרבנית מירי כהן, שהיא כלתו של הרב שלום כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה. זה מין להתחיל את אלול ולהתחיל מחשבות שהן אחרות כל כך מבין הזמן עם הלא פשוט שעבר על כולנו, ולהיכנס לתוך עולם של תורה ותשובה שכולנו כל כך רוצים לבוא מוכנים שם לתפילה הזו בראש השנה. שלום הרבנית מירי.
שלום, בוקר טוב לכולן. אני לא מאמינה שאני כאן ובנסיבות כאלה, אבל כנראה שיעברו הימים ולאט לאט אנחנו נפנים ונדע, ואני מקווה שגם ניקח לקחים ונמשיך להיות יותר ממה שאנחנו כעת.
נכון.
אני, ברוך השם, זכיתי וניסיתי לבנו של חכם שלום. הייתי צעירה לימים, עדיין בסמינר, הייתי מדריכה בסמינר. הימים היו כאלה יפים, עד שבליל שבת אבא שלי ירד, ואמר לי שהציעו את הבן של ראש הישיבה. בבית היינו בנות, ואח שלי היה קטן. הוא למד עדיין בחדר ותלמוד תורה, וכל החיים שלנו רק ידענו שצריך להתפלל עליו שהוא ילמד תורה, אבל מעבר לזה לא ידעתי מה זה בחור ומה זה להתחתן, ובשביל מה צריך בכלל להתחתן. והחיים הם טובים גם בסמינר.
באיזה סמינר היית?
בסמינר על שם הרב וולף בבני מרק. ואז השאלה הראשונה היחידה ששאלתי את אמא שלי על הבחור, אם הוא מסודר, כי אני בטבעי משתדלת להיות כזאת, וזה מה שהיה חשוב לי. לא עניין אותי איך הוא נראה, אם הוא לומד, דירת שמיים, מידות, לא הבנתי. תבין רק את גודל הקטנות שלי. ומה שמאוד פחדתי, תמיד אני ידעתי על הבית הזה, שזה בית של פוליטיקה. אז יום אחד אמרתי לאמא שלי, רגע, אני לא מבינה, מה ידברו שם בסעודת שבת על פוליטיקה? ואמרתי לה, לא, מה פתאום, אני לא מסכימה, אנחנו זה לא בית כזה. ואז היא אמרה לי, אל תדאגי, אני אשאל את אבא, ואבא שלי אמר ש... מה פתאום, זה בית של תלמידי חכמים, ו... טוב, אז אני הלכתי, והסכמתי. ושם ברובע היהודי, תמיד כשהייתי קטנה, אני מאוד פחדתי מערבים. ואני, כשכולם היו נוסעים לכותל, סבתא שלי הייתה גרה בירושלים, הייתי אומרת לאמא שלי, אמא, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות מכל מקום, לא צריך להגיע דווקא לכותל. בסדר, ולפעמים הייתי נוסעת ולפעמים לא, אבל זהו. אבל מאז שזה קרה, אנחנו שם ברובע היהודי, כל חודש, כל שבת מברכים, בכל החגים, הימים הטובים, וגם הימים הלא טובים, גם בתשעה באב, תמיד היינו שם.
עד כמה היית כשהייתה הצעת השידוך הזו?
19.
ובאיזה, בסדר הילדים במשפחה?
אני הבכורה במשפחה ובעלי הוא הקטן. ולכן כשהתחתנו, אז זה הכי הכי התאים לי, שחמי וחמותי הם כמו סבא וסבתא שלי. אז בדקה הראשונה בוורד, גם לא כיבדתי אותה מספיק, כי לא ידעתי להעריך. הייתי ילדה טובה ירושלים בני ברקית עם כל המשמעות. ולאט לאט גדלתי. היו לי גיסות כאלה גדולות ו... וחמותי הייתה כזאת, כזאת טובה, שזה בכלל סיפור בפני עצמו, שאני כבר לא יודעת מה עבדה, איזה עבדה, היא, הוא, בכלל אפשר...
כמה שנים שהרבנית יעל איננה?
היא נפטרה לפני 6 שנים, אבל זה כאילו שהיא היום נפטרה.
תסבירי.
כי אנחנו כל כך חיינו אותה, ועדיין אנחנו כל כך חיים אותה. הדבר היחיד והנחמה היחידה שיש לנו כמובן, שהמשיח ברור מגיע, זה ברור, תמיד אני אומרת את זה על כל מי שנפטר ועל כל עבדה ש... אבל עכשיו זה בעזרת השם ברור וידוע. וכשהיא נפטרה, אז אנחנו פשוט לא האמנו שזה קרה.
ממה היא נפטרה?
היא לא הרגישה טוב, אבל תמיד היינו בטוחים שהיא, בטוח שהיא תחיה, כי זה לא יכול להיות שלא. כי היא הייתה כזאת, אני אומרת לכם, זה שיחה בפני עצמה ואני לא רוצה לגלוש אליה, אבל הנס שלנו במשפחה שאנחנו... שהיא לפני שהיא נפטרה, היא ביקשה שיקברו אותה ליד הגדר, כי אנחנו כהנים. כדי שלא נצטרך להיכנס לבית קברות. אני, עד שהיא נפטרה, בחיים לא נכנסתי לבית קברות. אבל ברגע שהיא נפטרה, הרגשתי שהדבר הזה, ללכת להתפלל אצלה, ללכת ולספר לה, שהבת שלי התארסה ושנולד להיות נכד, זה הדבר, ושתתפלל על הבן הזה שיצליח בישיבה, על הבת הזאת שנכנסת לגן, זה היה הדבר, זה נתן הרגשה כזאת טובה וכזאת, אז זה דבר ראשון, שזאת הרגשה טובה שאפשר ללכת להתפלל, כמובן שגם אצל חמי זה גם דבר לפחות, זה נקודה של נחמה שאנחנו נוכל ללכת להתפלל שם, והדבר השני שבאמת כתבנו עליה, כל מיני שביבי זיכרונות אגדנו את זה באיזה ספר עם תמונות, וזה דבר שלפחות נותן לנו שהנה היא נמצאת איתנו, משהו משפחתי, אבל הוא יצא כל כך יפה וכל כך טוב, וזה כל כך מזכרת טובה עליה. אז זהו, ומאז, מאז שהתחתנו לפני 25 שנה, כל שבת מברכים, היינו שם. היינו שם בגלל שחמי היה מוסר שיחה בישיבה בליל שבת. בא לי מגיל 9, שומע את השיחות שלו. הוא היה יושב ושומע אותם. גם כשהוא היה בישיבה, גם כשהוא היה בישיבה גדולה, הוא היה הולך ברגל משערי חסד, הוא למד אצל רב שמואל אוירבך. הוא היה הולך ברגל וכדי לשמוע את השיחה. וגם אנחנו, החיים שלנו, התנהלו לפני שבת מברכים. זה ברור ששבת מברכים אנחנו שם. בשבת מברכים, בחגים, ראש השנה, יום כיפור, שמחת תורה, אנחנו שם.
כל הילדים שם או אתם במיוחד?
בעלי תמיד. היו יכולים
להיות עוד פה, שם.
להתבסף, כן, אבל אנחנו זה... זה לא משנה גם אחר כך כשנולדו הילדים, ותמיד הייתי בלחץ ש... הילדים מפריעים או מעירים אותם בלילה. תמיד כשהיו לי תינוקים, הייתי קם בבוקר והייתי שואלת אתכם אותי, שמעתם אותו בוכה? אמרת לי, מה פתאום, גם אם כן, ולחמי תמיד הייתי בלחץ. הייתי קופצת מהמיטה כשמישהו היה מתחיל לבכות, מיד לוקחת אותו, זה לא משנה. העיקר שחס ושלום זה לא יפריע לו משנתו.
איך הוא היה עם הנכדים באמת?
ותמיד, אז הנה, תמיד כשהיינו מגיעים, התמונה היא, שאנחנו יושבים, שהוא יושב בספר, ספרים, הוא לא תמיד היה לומד. כשאת שואלת אותי איך הוא היה עם הנכדים, אני לא רוצה שתשאלי אותי. תקחי כל נכד וכל ילד, זה לא משנה, וגם כל נין או נינה. אני מדברת איתך על נכדים בני שנתיים ושלוש וארבע, ונינים בגילאים האלה, וכולם פה אחד יגידו לך שסבא הוא הכי קרוב אליו. וסבא הכי אוהב אותו, והוא הכי אוהב את סבא, ותמיד אוהבו ללכת לסבא הגדול, ולסבא של רובע, לא משנה באיזה שם כינו אותו, כולם עמדו לידו, ומשכו אותו, והוא היה תופס אותם בידיים, והם היו תמיד איך הבת שלי אמרה, אמא, לפני, היא בת ארבע, לפני שבוע וחצי, רב חיים קניבסקי נפטר, ואתמול סבא נפטר, אבל תמיד אני ניצחתי אותו, היא תמיד הייתה, הוא היה נותן לה את היד, הוא היה תופס אותה, והייתה מושכת אותו, וליבי היה דופק, שהיא לא תצליח באמת למשוך אותו, הייתי אומרת לבעלי, אתה מוכן לעמוד מאחורי הכיסא, שלא יקרה פה כלום? ותמיד הוא היה נותן לסוכריה, ותמיד היא הייתה מעיזה, כולם היו ניגשים אליו, ותמיד הוא היה נותן, ותמיד הוא היה, אולי המחמיא, הוא מתלהב, אמרנו אחרי הלוויה, שהחיוך המלוכסן שלו, זאת הייתה המחמאה הכי טובה, לכולם, איך שהוא היה מסתכל בעונג, הפנים שלו היו פנים קדושות, איך אמרתי תמיד לבנים שלי, תסתכלו על סבא, שיהיה לכם יראת שמיים, וזה באמת, אני לא מספרת לכם סתם, זה אמיתי, תסתכלו עליו, זה מוסיף יראת שמיים.
כי הוא לא היה מחייך, כי הוא היה מחייך עם העיניים.
הפנים הקדושות האלה, אני הייתי יושבת בצד בשבתות, כשהיינו צעירים, והייתי אומרת תהילים, הייתי מפטפט עם חמותי שעות, והייתי מסתכלת, והייתי אומרת, אני חייבת להסתכל, זה בטוח יעשה אותי יותר טובה, וזה באמת מה שהיה. תמיד הוא ברך אותנו, תמיד הוא התפלל, כשהייתי בלחץ לפני כל מיני דברים, בעלי היה אומר לו, תברך את מירי, הוא אומר לה, אני מברך אותה, אני מתפלל עליה כל יום, אחרי זה הוא היה שואל, איך זה עבר, איך זה היה, ותמיד היינו אומרים לו, שברוך השם הכל בסדר, וכל כך פחדתי, כשכבר שמענו את המצב המדרדר, כל כך פחדתי, איך הילדים שלי יגיבו, מה הבנות שלי, איך הם יעברו את זה?
בגלל הקשר הטוב.
ברור, כי הם היו קשורות אליו, בכל נימי רוחם ונפשם, הם היו מתקשרות לגיסתי, ואומרות לה, אנחנו יכולות לדבר עם סבא, את יכולה להגיד לסבא את זה, הם באמת על כל צעד ושאל, הם היו מספרות לו את הדברים לפניי.
תראי איך ילדות מרגישות קרובות, ילדים לאיש כזה ענק.
היינו מתייעצים איתו על כל צעד ושאל.
הוא היה מקשיב לסיפור, מחכה לשאלה.
ברור, אין הזדהות והבנה יותר ממנו. אמנם הספר היה פתוח לפניו, אבל זה לא קשור. הוא היה איתנו בכל רמה, איך הוא היה משחק, איך הוא היה משחק עם הילדים, איך הוא היה בסעודה שלישית של שבת, הוא היה מאכיל את, את הילדים, את החלות שנשארו משבת, כדי שהם לא יזרקו.
מה הוא היה עושה?
אז הוא היה חותך חתיכת חלה, ושם עליה שוקולד, שאני, הילדים שלי עוד היו קטנים, ואמרתי, יואו, כמה שוקולד, הם אוכלים את השוקולד הזה, אפילו שהוא לא היה שם הרבה. הוא היה נתן הרבה חלה וקצת שוקולד, והילדים היו אוהבים ובאים, ומחכים בתור שסבא ייתן להם עוד, והוא היה מאכיל את, את הנכדים, הם היו יושבים לידו, והוא היה מאכיל, ותמיד הם היו גומרים את הצלחת, כי סבא יאכיל אותם. זה, והם היו באות ומתייעצות איתו, על שידוכים, על ה... הוא עזר לכולם, תמיד כשהם רוצים להיכנס לישיבות, לתלמודי תורה, הוא אומר, הסתדרת, זה הסתדר הדבר הזה. אני מתפלל, אני צריך לדבר עם מישהו, ישפיל את, את כבודו, ועשה את הכל כדי שיהיה לשני טוב. ביום חמישי האחרון לפני שהוא נפטר, הייתה, איזה, הייתה לו ברית בצהריים, תמיד אחרי הבריתות, כשהוא סנדק, משאירים לו פתקים עם שמות. הייתה אישה שהשאירה איזה פתק עם בעיה שיש לה, ואחרי חצי שעה, היא לא פחות ולא יותר, מקבלת טלפון, ו... והוא אומר, מדבר, שלום כהן, והיא שומעת את זה, והיא אומרת שהיא התחילה לבכות, הוא שאל אותה אם היא צריכה עזרה, והיא אמרה לו שהיא מסתדרת, הוא אמר שהרב רק יברך ויתפלל,
וזה... זה היה ביום חמישי עכשיו?
ביום חמישי האחרון, לפני, שהוא... לפני שהוא נפטר, מה זה נקרא? לפני תשעה באב,
כן.
הוא התאשפז, עבר שבוע, היה בבית חולים, הוא היה... אז ביום שישי האחרון, היינו איתו ביום חמישי ובשישי ובשבת, וגם בתשעה באב. הוא מסר בליל שבת שיחה של שעה וחצי, ובשבת הייתה ברית. בתשעה באב היה ברית בשעה שש, ובעשר היה פדיון. והוא היה ודיבר ו...
אז קשה להאמין ש... שאת מדברת, הרבנית מירי, והוא לא נמצא כאן.
זה בעבר.
וזה בעבר, אבל עבר כל כך של קצת, עבר כל כך קצת.
כלום, אנחנו... אני מדברת, אבל אני מצליחה לדבר רק בגלל שזה ברור שזה לא אמיתי. זה ברור ש, שאנחנו נוסעים ו, ו, ואנחנו איתו. ברור שאם אני אקלוט וידע שזה אמיתי, אז אני לא הייתי מדברת איתך. אפילו שהדמעות וההתרגשות פורצות בלי, בלי לשים לב, בלי שליטה ו...
אנחנו יוצאות טכנית להפסקת פרסומות וחוזרות, את מספרת על הקשר שלו עם הנכדים ועל השימת לב, על האכפתיות ועל שאלה ותשובה מסבא שבוודאי איש עסוק ועוסק עם אנשים בדברים שהם כל כך חשובים ולא לא שוכח גם לתת תשומת לב לנכדה קטנה, לשאלה לנכד פרסומות. ואני חייבת לך לספר לך משהו שריגש אותי באופן אישי, בטח בערב שהוא כולו חודש שמכין אותנו כעם, שאמור בעזרת השם להגיע לרמות יותר גבוהות בשנה הקרובה, וניצבת מול יקלה של זכר צדיק לברכה, הרב שלום כהן, חכם שלום. אז פרסומות, חזרנו, כדליבה, אנחנו עם הרבנית מירי כהן, קלתו של הרב שלום כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה, חכם שלום. דיברנו בחלק הקודם על... על היכולת שלו לשים לב לכל אדם, גם אם זה משפחה, וגם אני מניחה תלמידים או
אז סיפורים. אני לא יכולה שתמשיכי בלי שאני אספר לך שהבת הקטנה שלי, יום אחד הכינה כדורי שוקולד.
זאת שבת ארבע?
לא, קחת יותר גדולה ממנה. אם זאת שבת ארבע גם תכין כל הזמן כדורי שוקולד, אז אני עבודה. כי מספיק גם ככה כשזה במכוון, אז, כשזה לבד אז בכלל. זאת שקצת יותר גדולה,
כן.
היא הכינה כדורי שוקולד, ובדיוק בעלי נסע לירושלים, אמרתי לו, נראה לך שזה לעניין, לקחת לאבא שלך קצת, אמרתי, תביא, שמתי לו בקופסה, וכשהוא חזר, אמרתי לו, תגיד לי, זה היה לעניין, זה היה לעניין, אמר לי, כן, דווקא הוא טעם, הוא ברך על זה. אחרי שבועיים היינו אצלו בשבת, והמשפט הראשון שהוא אמר, כשנכנסנו, הוא קורא ליהודית, הוא אומר ליהודית, הכדורי שוקולד היו מאוד טעימים. אמרתי לבעלי, איזה בושות. אתה מבין ששבועיים, הוא זוכר את זה, שהוא צריך להגיד ליהודי תודה רבה?
את מבינה?
אנה אנחנו. אבל זה באמת מה? זה באמת מה שהוא היה. עם כל גדלותו ועם כל הקשר, הקשר הזה שהיה לנו איתו, ואני רק אומרת לך שאני מדברת, אבל אני כלום. אתן צריכות לשמוע את כל הבנות שלו, את כל ההקלות, את כל האחייניות, את כל הנכדות. זה דבר שאי אפשר לתאר אותו ואי אפשר לדמיין אותו. ואם אני אגיד לכם שבשבת האחרונה היינו עם כל הילדים בבית, והם משתוללים ומתקשקשים, והוא יושב ולומד, וכשהוא נפטר, ואחרי יציאת נשמה, שאלתי את בעלי, הוא אומר לי, טוב, נפרדנו, ביקשנו ממנו סליחה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה זוכר, זכרת לבקש ממנו סליחה על כל הרעשים שהילדים עשו? זכרת לבקש ממנו סליחה על כל הדברים הללו? הוא אומר לי, כן, ביקשתי ממנו סליחה גם על זה, על כך שהילדים הרישו לו, והוא לא צעק עליהם, הוא המשיך ללמוד, ואולי היה אדם צעיר. וכשאת מדברת על הקשר עם התלמידים, התלמידים שלו הרגישו אבא. הוא תמיד התפלל עליהם, והוא תמיד שאל אותם כל המעוקבי שידוך, הוא תמיד דאג להם, והוא תמיד שאל אותם למה, ותמיד הוא ענה להם, וגם אחרי שהם זכו, והם התחתנו, אז תמיד הוא דאג, והוא שאל אם הם מסודרים מבחינה כלכלית, ואם יש להם דירה, תמיד הוא דאג שהוא ברך אותם שיהיו להם ילדים, והוא שמח לשמוע את הבשורות הטובות, ותמיד תמיד הם באו. וגם בשנים האחרונות, כשכבר לא הגישה אליו, לא הייתה כזאת קלה, תמיד כשתלמידים היו מעבירים את השאלות ואת הברכות דרכנו, אז תמיד הם דיברו על הקשר הקרוב הזה, ועל ההרגשה הקרובה הזאת. היה איזה אדם אחד שבא לבקש ממנו ברכה, לזרע של קיימה. אז הוא אומר לו, לאמא שלך קוראים כך, ולאשתך קוראים כך, ולאמא שלה קוראים כך. אתה באת לפה לפני 5 שנים, ואני כבר מתפלל עליך כל יום 5 שנים.
זכר את זה?
אז אני יודע. הוא זכר אותו, הוא זכר 10 ואולי 100, שהוא התפלל עליהם כל יום.
באמת התפלל.
והרבה הרבה הרבה שמות, וסיפורים כאלה של אנשים שאמרו שהם... שכשהם באו לבקש ברכה, הוא אמר להם, אני כבר מתפלל עליכם 3 שנים. ועל אנשים שהוא התפלל וכבר הפסיק להתפלל, כי הם נפקדו, כי יש להם כבר זר, כבר יש להם, היה להם זיווג. אז הוא זכר את השמות שלהם, והוא אמר להם, את בת פלוני ואתה בן פלוני, ותמיד, וזה היה, וכל השמות והפתקים שהוא קיבל.
איך, מוח, לב, איך יש יכולת לזכור את כל הדברים האלה?
זה גאונות, זה באמת, זה נוסף לכל, אבל את הגאונות, כל בן אדם יכול לנתב לכל מיני דברים. והוא ניתב את זה לתורה ולכלל ישראל. ואיך גיסי אמר בהלוויה, שהוא שאל אותו פעם, מי לימד אותך ללמוד? אז אמר לו הרשב"ו, כאילו הוא מפרש בגמרא. אני אפילו לא יודעת להגיד לכם, לפתוח לכם את הראשי תיבות האלה, אבל כי הוא למד את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, והוא הבין.
תדעת,
הוא עבד על זה.
זה מזכיר לי שפעם לפני כמה שנים שמעתי שמישהו תיעץ עם חמיך הרב שלום כהן, זכר צדיק לברכה, איך ללמוד, איך ללמד את הבחורים. משהו בנושא של ישיבות. מה, איך להעביר להם את החומר? והוא ענה לו, לא, ללמוד איתם. לא להוריד עליהם את החומר, את מכירה את זה?
כן, ברור, הנה, ואני מיד אומרת לך, שכשהבנים שלי אומרים לו, סבא תברך אותנו שנלמד, שנצליח, שנהיה תלמידי חכמים, הוא אומר להם, תלמדו, תדעו, תלמדו, תצליחו, אני לא מברך על זה, ואז אני אומרת לבעלי, תגיד לו שיברך, אתם תלמדו, תצליחו.
זאת אומרת, האמין בכוחו של האדם?
שאדם, שהוא לומד, הוא באמת מצליח. שאדם שבאמת עובד ועמל, כי זה מה שהוא עשה כל החיים שלו. כל החיים שלו הוא עבד ועמל, והוא באמת הצליח.
וגם בנושא של זכר. איך להגיש את החומר לתלמידים, תלמד איתם. נכון. תהיה אתה מתעניין בחומר.
איך פעם, לפני כמה זמן, היינו אצלו בשבת, והוא מסר את השיעור שלו בשבת אחרי צהריים, בהלכות שבת, וחזרנו לפני סעודה שלישית. אז תמיד עוד המשיכו לדון, אז החתן שלי אומר לו, סבא, השיעור היה מאוד, מאוד טוב, מאוד מעניין, אני לא יודעת איך הוא יעיז להוציא את המילים האלה מהפה ולתת לו ציון, אבל טוב, זה לא ברמה שלי. אז הוא אומר לו, אתה יודע מה זה שיעור טוב? שיעור טוב שכל התלמידים משתתפים בו. כל התלמידים נמצאים איתך. אז הוא באמת חי את זה, והוא באמת כך היה.
אתה יודעת, את אומרת, תלכות שבת הרבנית מירי, וזה מזכיר לי, אני אוהבת דברי תורה, וזה מזכיר לי שפעם שמעתי שיעור בכל הלשון של חמיך, והוא דיבר על מכה בפטיש, והוא נתן שם דוגמה, תראי, אני זוכרת כמו ילדה, אני מרגישה עכשיו, כן, מה יכולותיי בתחום הזה, אפס, אבל הוא נתן דוגמה למכה בפטיש, שבראש שלי אני יודעת מה זה מילקי להפריד, או כל מיני דברים שהמודרניזציה נותנת לנו, אל תעשה ככה בשבת. אבל הוא נתן שם דוגמה של, את מחייכת, כי
את... אני מחכה לשמוע מה זה יהיה, אם אני יודעת אותה.
נתן שם דוגמה של באמת מכה בפטיש, רגע אני אסביר, מקל, של, איך בנוי פטיש, הרי לפעמים רואים בבתים שיש קופסת ארגז כלים כזאת, אז נגיד פטישים ישנים, אז יש כזה מסמר שתקוע בברזל עם המוט, נעד שיחזיק חזק. אז הוא נתן שם דוגמה על מכה בפטיש של הרכבת פטיש, זאת אומרת.
בדיוק, שזה, המכה הזאת שנותנים, שמרכיבה את הפטיש, זה זה. אבל זה באמת היה הוא. תמיד, ותמיד בשבתות, אנחנו לומדים בשולחן שבת מהבן איש חי.
נכון שהייתה לו תמונה שלו בשולחן שלו?
של הבן איש חי.
נכון, איפה שיש כזה אור, נאון. נכון, בין הספרים.
נכון, בין הספרים היה לו מכתבייה כזאת, עם שתי מגירות, המגירות שלו היו מסודרות, ברמה שאי אפשר אפילו לדמיין אותם, והיה לו שם את התמונה של הבן איש חי, ולוח שנה, שם היה כותב את כל, הוא היה מאוד מסודר, אז כל ה... כנסים שהיו לו, כל השמחות שהיו לו, הכל היה כתוב וברור.
תורה, ורצית חתן מסודר, ויש לו גם אבא מסודר.
כן, כן, לא, לא, זה בסדר, בסוף הסתדרנו.
זה הסתדר.
אז הוא היה, כשהיו מגיעים, אז לא, אז התחלתי בזה בבן איש חי, שכל...
לא, היינו במכה בפטיש.
אז לא, את המכה בפטיש, נכון, זה הדוגמה, אבל אני נותנת לך דוגמה מהבן איש חי, שכל שבת בסעודות לומדים בן איש חי. אבל לא רק לו יש בן איש חי, אלא לכל ילד יש את הספרים, לכולם יש את הספרים.
הוא היה מחלק?
לא, הוא מחלק, אנחנו מחלקים, לכולם יש את הספרים, הספרים האלה מאוד ישנים, מאז שהבנות שלו היו קטנות, לפני 40-50 שנה, ולכל אחד יש ספר, ולומדים, זה ספר כמובן, ספרים ישנים בלי ניקוד, ואיך קראנו לזה, אפילו היו ספרים שהם כבר, הדפים שלהם נושרים, שזה כמו דפדפת, אבל היינו לומדים. והוא היה פותח את כל הראשי, את כל הראשי תיבות ואת כל המה, את הכל הוא ידע והוא קרא את זה, וכשהוא פתאום קרא, אז פתאום הבנו את הכל, כי זה ספרים כאלה ישנים, אבל הוא פשוט קרא והכל היה ברור.
הוא עושה את זה פשוט ומובן.
המפתיע היה, שהרבה פעמים, מרוב שהם היו בעניין, והם היו, הוא היה קורא הלכה, ואז הוא היה אומר לבעלי, תביא את הספר, בוא נראה מה האורחה, המנחת חינוך אומר על זה, ומה... והם פותחים שם ספרי הלכה וגמרה וכל מיני דברים, והם אפילו לא היו שמים לב, שאנחנו בעצם נמצאות שם באותה הלכה, לא מבינות אפילו על מה הם מדברים, אנחנו גם לא היינו בעניינים, והם אחרי שהם היו שם מדיינים איזה 3/4 שעה, בסוף הם היו סוגרים גם את הבן איש חי, ואנחנו גם היינו סוגרות, אבל כך נגמר השיעור הלכה בסעודה.
אני חייבת לשאול אותך לפני כל מיני סיפורים שמרגשים על האיש הענק הזה, חייבת לשאול אותך עוד, 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 עוד על הגומחה הזאת.
אז הנה, אז אני, מה שבאתי להגיד לך, שהשקיעות שלו בתורה זה היה משהו לא נורמלי, וכדי להתרכז יותר, הוא פשוט אולי היה יושב לכיוון הפתח של החדר לימוד שלו, אלא פשוט היה מסתובב לספרייה.
שזה לכיוון הקיר.
כן, שזה לכיוון הקיר. היה לו שם כזה מדף, שזה כמו מכתבייה של היום, עם שתי מגירות מתחת, ושם הוא היה יושב ולומד, והוא היה שקוע. והיו אנשים בשנים האחרונות, אנשים מכובדים, אנשים חשובים, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה גשמית, כמו שרים, כמו שרי ראשי ממשלה, אנשים חשובים שהיו באים לשאול, להתייעץ, לבקש, לדון, והם היו מגיעים, ואולי היה מפסיק ללמוד, היו עומדים לידו, נגיד, מי שהיה בבית, או חמותי, שהייתה בבית, הייתה עומדת לידו, והייתה מחכה שהוא ירים את העיניים מהספר.
כדי לא להפריע ברצף כן, של הלימוד.
שהוא היה שקוע.
כן.
הוא אף פעם לא היה מפסיק בשביל. וטוב, הוא ירים את העיניים, ואז היא הייתה אומרת לו שפלוני אלמוני מחכה.
איפה הוא היה מחכה? בתוך החדר או בחוץ?
אז תלוי בעניין, לפי מי שזה היה. והאדם הזה התקרב, ואז חמותי הייתה מכניסה אותו, והוא היה מתקרב, וחמי לא היה מסתובב אולי לשולחן, כדי לחבט הבן אדם, הוא היה מזיז אליו את הראש, שומע את מה שהוא רוצה, עונה לו, מברך אותו, גם אם הוא היה זוכה, אז הוא גם היה מקבל ממנו חיוך, ואולי לחיצת יד, לפעמים הוא היה גם מצטלם איתו, אם הוא היה מסכים, והוא היה ממשיך ללמוד. זה היה דקות ספורות, שהוא בזה, וגם על זה הוא בכה והצטער.
ושם הוא אהב בתוך, לא, ה... כן, במקום
כן,
הקטן הזה.
כן, זה היה המקום שלו.
משהו עוטף אותך שם בריכוז.
כן, הוא באמת, שם הוא היה לומד. הוא היה שקוע בלימוד ברמה, כשהיינו צעירים, תמיד הייתי אומרת לבעלי, לך עם אבא שלך לישיבה או משהו כזה. הוא אומר לי, הוא לומד, הוא לא רוצה אותי בדרך. בחזור, כשהם היו חוזרים, אז הם היו מדברים בלימוד, אבל הם היו בדרך נעמדים, וממשיכים לדבר, ממשיכים לדבר. והם היו יכולים להגיע בליל שבת לפעמים, אחרי 3 ו-3.5 שעות מהדלקת נרות. תמיד הייתי אומרת לבעלי, אני לא מבינה, מה, כמה זמן זה לוקח? הם מחכים. אז הוא אמר לי, מה את רוצה? דיברנו. וכשהם היו מגיעים וחוזרים, עדיין הם ממשיכים לדבר. אמנם חמי היה עושה קידוש, ואנחנו היינו תואמים מהקידוש, הוא היה מברך אותנו, הוא היה מתפלל, אבל הוא היה מסיים את הקידוש, והוא היה אומר לבעלי, תביא את הגמרה הזאת, תביא את הספר הזה, אז איך חמותי הייתה אומרת לי, מירי, תראי, הם הגיעו הביתה, הם עשו לנו קידוש, הם עוד לא איתנו.
רגע, ונטילת ידיים.
אז אמרת, לא, בסדר, מיד.
התחלתם לאכול. עד שהתארגנתם.
עד שאנחנו נוטלים ידיים, ועד שזה, אבל זה היה בוער להם. מה הקשר? הם עכשיו באמצע הדיבורים שלהם, ואנחנו היינו צוחקות מהצד, היינו מספיקות לדבר על כל העולם, וזה היה לנו, ולי אישית, זה היה חוויה שאין דברים כאלה. להיות בחברתה, במחיצתה, כל הימים והשעות האלה. אבל אנחנו היינו צוחקים איך שהם לא שמים לב אפילו שהם הגיעו הביתה. שהם עשו קידוש, הם התחילו עכשיו לאכול, המשיכו לדבר, אבל לא איתנו.
לפני שנצא לעוד הפסקת פרסומות, כן לנו ברירה. אני חייבת שתגלי לי מירי, עם פה השולחן והתמונה של הבן איש חי, אם אני הולכת בדמיון ימינה לדופן האחרת של החדר, היה שם ארון, זוכרת איזה מתמונות עם ריבועים מעץ כאלה? נכון.
אז את ממש בעניינים.
אני.
כשאת שואלת מה יש בו, אז לא כדאי שתשאלי, כי זה דבר שמובן מלא, ברור שיש בו ספרים.
כן, ברור, אבל הם אחרים מכל השאר או לא?
לא, אז זהו. אז הספרייה שלו הייתה עמודים של פעם, אני לא יודעת אם אתן מכירות,
את עמודי מתכן,
והמדפים היו מעץ.
וכל מדף בגובה אחר.
כן, ברור, כדי שצריך להתאים לספרים. זה לא הולך לפי היופי. ואז זהו, וטוב, כמובן, וכל הזמן התארמו שם ערימות של ספרים, אנחנו היינו מגיעים בשבת מברכים, והתפקיד של בעלי היה, הערימות של הספרים היו מתארמות על הסטנדר, ואחר כך כבר כשלא המקום על הסטנדר, זה היה מתארם על השולחן, והתפקיד של בעלי היה לעבור על הספרים, זה היה פשוט מעניין אותו.
מה הגיע, מה חדש,
ברור,
מה יש.
והוא צריך להתעדכן, ולעבור עליהם, כאילו, ולעבור עליהם, כשאני אומרת לך לעבור עליהם, הוא ידע אותם גם אחר כך, ותשאלי אותו על זה אחר כך שאלות, והוא יענה לך. הוא היה עובר, ואז הוא היה מנסה, להכניס אותם אולי לארונות. טוב, ברבות הימים, כשכבר לא היה מקום, כל הזמן לא היה מקום, תמיד אין מקום, אז בסדר, הועילו בטובם, ועשינו שם עוד ספרייה, וכשאת מדברת על הארון, אז כל הספרייה הייתה עם ארונות זכוכית, והארון באמצע של הריבועים, זה הארון של הספר תורה שלו.
את רואה? אני לא סתם שואלת על זה.
כשאת אמרת ריבועים, אז אני דמיינתי שכל הספרייה היא...
לא, ריבועים מעץ עצמו, כאילו שווים בגודלם.
נכון, לרב היה ספר תורה, שכל שבוע את השניים מקרא ואחד תרגום, הוא קרא מהספר תורה. את המקרא הוא קרא מהספר תורה, ואת התרגום מהחומש. הוא היה קורא את זה אחרי התפילה ביום שישי עם טלית ותפילין.
אז זה ממש ארון קודש?
הוא היה פותח, כן, היה מוציא את הספר תורה, היה יושב בראש השולחן, ותמיד חמותי הייתה מזדעקת על המפת, על המפה שיש לה על השולחן, אז היינו,
שלא יעשה
לה צ'פים.
צ'פים זה בעיה של כולם.
ואז לא, כי הספר תורה היה ממתכת. ואז הוא היה עשה, לא, הוא הייתה מגבת, המגבת הייתה פרוסה על השולחן, ועליה הספר תורה.
תורה, הוא מרוצה, היא מרוצה, הצ'פים לא באים.
ברור.
תגידי, יש סיפור, אני חושבת שהוא ידוע, ואני חייבת לשמוע אותו ממקור ראשון, על רווקה, שכבר הלכה והזדקנה, התבגרה, ואת מכירה את הסיפור הזה, שבא לבקש ממנו ברכה, והוא אמר איזה משהו, היא כאילו, היא לא הסכימה לצאת מהבית?
היא הייתה בחורה, היא הייתה, אני לא בטוחה שאת מזהה, כי את אומרת סיפור, יש מיליוני סיפורים.
כן, אז זה תפוס
אבל לי. אבל מה שהדקה הזאת, אני נזכרת, זאת הייתה בחורה בת 30, שהגיעה אחרי החגים, ואמרה לרב, תבטיח לי שאני מתרסת.
משהו עד חנוכה?
כן, אז זה לא היה עד חנוכה, עד פורים.
כן.
ואז היא אמרה לו, הוא אמר לה שעד פורים היא תתרס. הבחורה הזאת יצאה ממנה, והתחילה לעשות קניות לחתונה. היא קנתה את כל הנידוניה שלה. והמשפחה שלה חשבו שהיא...
לא, כי ידע שהיא קיבלה ברכה.
לא יודעת עד כמה, היא בריאה בנפשה. אבל היא קנתה. היא קנתה את הכל עד הפריט האחרון, בערב פורים היא תרסה. וזה היה אמיתי.
קשה.
זה באמת, הברכות שלו היו, אני זוכרת שאחת הבנות שלי, הוא ברך אותה שהיא תתארס עד, עד חנוכה. אמרתי לבעלי, טוב נו, היה חנוכה. אז הוא אומר לי, את זוכרת שהציעו את ההצעה הזאת בחנוכה? אמרתי לו, נכון. אחרי חודשיים היא אומנם התארסה.
היא באותו, אותה הצעה?
לא, מה זה נקרא? ברור, ברור,
קשה.
אני מדברת איתך על זה, שזאת הייתה, ברור, מה השאלה בכלל? וזהו, והוא תמיד היה שמח, הוא היה תמיד שמח לשמוע שעל בשורות טובות, על זה שמתארסים, על זה שמתחתנים. הוא היה משתתף גם בכל השמחות. לפני שלושה שבועות היו לו, בשלושת השבועות, היה לו בר מצווה של נין.
עכשיו, עכשיו?
עכשיו. היה לו בר מצווה של נין, והוא היה. הוא תמיד היה בכל הבר מצוות, בכל החתונות, בכל... הוא היה...
הוא היה בא לזמן קצר? הוא היה נמצא הרבה...
הוא היה מגיע, הוא לא היה מגיע בשמונה, אבל הוא היה מגיע בתשע, תשע וחצי, הוא היה מקשיב מה שהיה, היה מדבר, ולא, הוא היה, הוא היה מאוד. והייתה אפילו פעם אחת שהוא השתחרר מהבית חולים, לפני שנה בעצם. עכשיו אני נזכרת, שנה פלוס זה היה, הוא השתחרר מהבית חולים בבוקר, ובערב היה לו אירוסין של נכדה, והוא היה שם. הוא ידע כמה זה חשוב לנו, וכמה אנחנו שמחים. עכשיו בתקופה האחרונה, את הבריתות אנחנו עושים אצלו. את הפדיון הבן עכשיו, מהקורונה זה התחיל יותר, שעושים יותר אצלו. וגם את השתיית לחיים, את הוורט, את שתי הוורטים של הבנות שלי, אנחנו נסענו עם העוגות לירושלים.
לעשות את איתו.
זה ברור, כי... אנחנו לא צריכים, הכל, הכל
מתנקז.
תפל לעומת הזכות הזאת, לעשות את זה אצלו שם. את האירוסין של הבת שלי, רצינו לעשות באולם, וידענו שאנחנו מחפשים אולם או עם מעלית, או שהוא בקרקע. מה שחיפנו, הזמן היה קצר, מה שחיפשנו לא מצאנו, ועשינו את זה באיזה לובי של תלמוד תורה. וזה היה הכי מפואר, אני לא האמנתי שזה שם, אבל ידעתי שזו הזכות הכי גדולה שסבא נמצא. בטח. ובאמת זכינו. זכינו שגדולי עולם, שהוא היה והוא השתתף, ותמיד הוא התעניין, ונתן, ושמח, וזה באמת היה הזכות, הייתה הזכות שלנו.
אני חייבת לשאול אותך, אנחנו עם הקלה של הרב שלום כהן, חכם שלום, זכר צדיק לברכה, אני חייבת לשאול אותך על התקופה האחרונה ועל הפרידה עצמה, שהיא כל כך הייתה בלתי מתוכננת, כמו הרבה פרידות, אבל לפני זה אנחנו עוברים תכף לחדשות, לפרסומות, לשעה השנייה של אומקה דליבה, נדבר על הרב שלום כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה. אל תלכו, תישארו, פרסומות חדשות ממשיכים.